רגע, צריך להזכיר לך לשכל היהודי, אז אני מזכיר ש...
טוב.
אז התחלנו לראות את ההסבר של הפילוסוף. למעשה התשובה של הפילוסוף לשאלת המלך זה, אתה שואל מה אתה צריך לעשות, התשובה היא פשוטה, תהיה פילוסוף, כן? והתחלנו להסביר את תפיסת העולם של הפילוסופיה של ימי הביניים. הסברתי את הסיפור של הגלגלים. נדמה לי שתוך כדי זה אני אמרתי שכל דיברתי על החומר העיוני, נכון? לגבי החומר שזה. בסדר. הסברנו שיש הבדל בין כל הגלגלים הראשונים ובין הגלגל שאחראי על העולם התת-יחי, ששם חומר הוא כבר לא החומר היולי, אלא שם יש לנו הופעה של ארבעת היסודות, כן? והזכרתי את השכל הפועל שהוא אחראי על העולם הזה, בסדר? מישהו שאל אז, למה יש רק עשר, כן? אמרתי ככה, האמת היא שהתשובה שניתנת על ידי חלק מההוגים האלה הוא שכבר עשר זה דבר רחוק מאוד מהמקור, וזה עוצר בעשר, אם זה משכנע מישהו, זה מה שרציתי להוסיף. זה כבר הרבה, זה כבר רחוק מאוד. בסדר. אבל מה שבעיקר הסברנו שבאמת אי אפשר להגיע למקור, לא המקור, המקור, הסיבה של כל הסיבות, או כך שנקרא לזה, ולא גם למי שמנהל את הגלגל הראשון, השני, השלישי, הרביעי, וזה, זה רחוק מאוד. כל אלה רגילים לקחות להם שחלים נבדלים. בסדר? בדיוק במושג הזה, הם נבדלים כי הם רחוקים, הם לא בני השגה. אבל השכל הפועל שהוא הקרוב ושהוא אחראי על העולם התת-יחי, צריך להידבק בו, ומי שמצליח להידבק בו למעשה מוציא אל הפועל את מה שהיה בכוח אצלו, כן? זה הזה, ואז וזה התפקיד של האדם, למעשה הפילוסוף, שאומרים האדם זה הפילוסוף, כן? להפוך להיות אחד מהחבר'ה שהוציא אל הפועל את מה שהיה אצלו בכוח. השכל בכוח נקרא השכל האיולי. גם זה גם ביטוי שאפשר למצוא אצל כל מיני אנשים. אז אם אתם פוגשים את המושג הזה, אז שתדעו לפחות על מה מדובר. בסדר?
יש לי שאלה, אם אפשר.
כן.
אני לא מצליח להבין, אולי זה מבחינת איך שהוא בחר לכתוב את הספר, אבל אותו מלך כוזר,
כן.
שהוא מתחיל קורבנות.
שהוא?
הוא מתחיל קורבנות, לא. הוא מתאמץ לעבוד בעבודה שהוא מכיר אותה.
כן.
זה קורבנות,
כן.
היכלות שלהם, אח מתגלה אליו בחלום.
כן.
בהנחה שהוא מכיר קצת את העולם הפילוסופי, ומה הוא בכלל פונה לפילוסוף ראשון? איזה
סיבה
שהתחיל קודם כל, נגיד, עם
האסלאם? קודם כל, לכן אני חושב שאמרתי את זה, שזה לא הדו-שיח ההיסטורי שהיה וזה, אלא זה הצורך של רבי יהודה הלוי להתמודד עם מה שנתפס כאתגר הגדול ביותר מבחינת התקופה שלו, כאשר אותם יהודים ששומעים את הדברים האלה באים ושואלים אותו, נו, מה אתה אומר? הפילוסופיה, שנייה, הפילוסופיה נתפסת כמשהו ניטרלי. היא לא נוצרית, היא לא מוסלמית, היא לא כלום. אז אפשר להיות מוסלמי טוב ופילוסוף, נוצרי טוב ופילוסוף, ויהודי טוב ופילוסוף? תשובה לא, לפי רבי יהודה הלוי.
הוא מזהה את האתגר שהוא צריך להתמודד איתו במישור הפילוסופי ולא הדתי, בעיקר במישור הפילוסופי, כי מה שקוסם לאותם יהודים. יהודי נורמלי, נורמלי. יש דבר כזה. מה? פעם הניתון נשאל, מה עדיף להיות? להתחזק בגלות, כן? או לבוא לארץ. הוא אמר, מה אתם שואלים? אי אפשר להיות יהודי נורמלי? זאת אומרת, מה? אז כנראה שלא. אבל זה מה ש...
נגיד, יהודי שקצת מכיר את ה... להיות נוצרי, זה לא משהו שמושך אותו במיוחד. אבל בודדים, בודדים. אבל הפילוסופיה באותם הימים, זה מחלה, זה מגפה. זה מגפה, זה ממש מגפה.
אז הוא בעצם מזהה בדיוק כמו הרמב״ם את ה...
זה אותו דבר, זה אותו דבר. הנסיבות משתנות קצת. כי הפילוסוף, הדברים קצת התקדמו. ורמב״ם יש לו עוד בעיה להתמודד איתה, שזה לפחות שהוא מגיע למצרים, שזה כל עבודת האלילים שיש מסביב, אז אצל רבי יהודה הלוי בספרד כמעט ולא היה קיים, כמעט ולא היה קיים על הפילוסופיה. זה חוצה מחנות. לומדים אריסטו, מה שהם חושבים שזה אריסטו, כן, אבל לומדים אריסטו. אז אם זה בלטינית, אם זה בערבית, אבל לומדים. ומתווכחים, וזה תוסס, וזה... לא נשכח, באותה תקופה, נגיד, יש את העולם היהודי בספרד. מה שקורה ב... רש"י והתוספות. זה גם עולם תוסס. זה גם עולם שצריך להתמודד עם התרבות המקומית. היא לא פילוסופית שם, בכלל. פילוסופיה עוד לא הגיעה לצרפת וגרמניה, כן?
אצל הערבים זה התפתח לפני ה-20...
כן, ודאי, 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 ודאי. אצל הערבים מיד הם פוגשים את העולם הפילוסופי של... שרידים של העולם הפילוסופי, והם פוגשים את התיאולוגיה הנוצרית, כי הם כובשים ארצות נוצריות למעשה. צורה זו אחרת, זה לא הנצרות הקתולית בהכרח של... שאנחנו מכירים היום. אבל זה מה שהם פוגשים, וזה תוסס. ושוב, כשמה שאמרתי, זה באמת מביא את האדם לשאול את עצמו את השאלות לגבי משמעות החיים שלו. אצל היהודים, מה הדו-שיח באותה תקופה? אפשר ללמוד את זה מתוך המכתבים שנשלחים לגאונים בבבל. מתוך המכתבים האלה, כמה מכתבים באמת, וכמה מכתבים שואלים שאלות אמוניות או קיומיות. לא, בשבת מותר לעשות את זה או אסור לעשות את זה, פחות או יותר.
הלכה.
הלכה. זה עולם אחר לחלוטין, ופתאום מישהו פוגש את העולם התוסס הזה. ורוצים לדעת, מה אתה חושב? מה, תגיד. השכל היהודי שלי, איך הוא? אומר לו הרב, על מה אתה מדבר בכלל? מה, אתה לא יודע? זה, סליחה, הוא כבר לא בא לשאול אותו. ולכן, הוא שם את זה ממש בהתחלה. זה מבחינתו, זה...
בוער,
בדיוק, 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 בדיוק. טוב, יכול להיות שהיום קצת לנו, יותר קשה לנו אולי להבין את המשיכה הזאת, אבל האמת.
טוב, היום זה יותר בודהיזם וחוכמות המזרח, זה מה
שמושך היום. חלק, אבל הפוסט מודרנה, זה גם דבר שחושב, זה הגות פילוסופית. זה לא מושך את הצעירים. קצת יותר מהאם מותר בשבת. בטח שכן, זה בדיוק זה, זה אותו דבר, לא הרבה השתנה, אני לא חושב במובן הזה. טוב, אז נמשיך ב... בקריאה שלנו. דרשו איפה? הנה, זו התשובה של, של הפילוסוף למלך כוזר. מה תדרוש? תדרוש איך אתה יכול לבוא ולהגיע למצב שאתה מוציא אל הפועל את מה שבך, אם אתה רוצה להיות פילוסוף, ואני אומר לך תהיה פילוסוף, כן? כי ככה אתה תוכל להידבק בשכל הפועל, כן? ובשכל הפועל הזה אתה קונה בסופו של דבר מימד של מצחיות. כל השאר לא יביא אותך.
זה מתחשוב וחומר מתקלה.
כל השאר לא רלוונטי, לא רלוונטי, אתה טועה, כן. בקש...
סליחה, אני מבקש פה איזשהו בסדר. לפי מה שהוא אומר, אם יש משהו שיוצא מן הכוח אל הפועל, למעשה זה תהליך.
זה תהליך, ודאי, זה תהליך.
זה אומר שמבחינת הפילוסופים, האדם גם יש מתהווה?
לא, כי אני נולדתי כפילוסוף.
אוקיי.
השאלה אם אני אממש
את הפוטנציאל הגלום.
זה רק לכידים.
אלא מה? באמת. זה. בקש לך ידיעת דברים על אמיתתם. למען יהיה שכלך אתה פועל ולא נפעל. ותדבק בדרך הישרים במידות ובמעשים. השאלה אם יש קשר כאן בין שני הדברים האלה. זאת שאלה מאוד גדולה. האם, נגיד, אני חייב, זה תנאי, להיות מוסרי, כן? תדבק בדרך הישרים במילות וממעשים, אני חייב להיות מוסרי כדי להיות פילוסוף או לא?
כי הם יהיו לך לעזר.
וזה אמצעי, זה לא הכרחי. וכאן, פער, תהום, בין מה שחכמי ישראל אומרים, ובין מה שהפילוסופים אומרים.
הפילוסוף יכול להיות לא מוסרי.
אני יכול להיות רשע מרושע ולהיות פילוסוף טוב.
הוא אמצעי אמרנו, נכון?
והיו הרבה דוגמאות כאלה בהיסטוריה.
זה אמצעי, אבל זה לא הכרחי, גם לפי זה כן הכרחי, כי אם זה אמצעי, זה אמצעי. זה רק עניין של
ה... כן, אבל זה לא... זה אומר שיש דרכים נוספות. בסדר, הוא מציע את זאת, זה המלצה, זה תמיד טוב, להתנהג טוב עם השכן זה טוב. כן, וגם להגיד את זה, זה לא עולה כסף. בסדר? יש אצל הרב קוק באורות הקודש פרק שהוא מתייחס בדיוק לשאלה הזאת. מה? זה בחלק ג' בעמוד י"ט. אחדות המוסר והחוכמה, זה בדיוק זה. הפילוסופיה האסכולית, שזה של ימי הביניים, כן? חושבת את המוסר ואת השכל לשני אורגנים מיוחדים, מובדלים זה מזה. קרא את הכוזרי כנראה. שהם מחוברים זה עם זה, רק חיבור מוכני. זאת אומרת, זה טכני, זה לא משהו מהותי, שזה לא תנאי בל יעבור כדי שזה, כן? המידות הרעות מעקבות את ההשגה הבהירה, אבל עיכוב זה הוא רק עיכוב תנאי. זה לא משהו מהותי שזה, זה דווקא מעניין, אם אתם רוצים לקרוא את דברי הרב כאן, זה בדיוק הנושא הזה, כן? כי יהיו לך לעזר בהכרת האמת ויראוך לדבוק בעיון ולהידמות לשכל הפועל ההוא. כן? זאת אומרת, זה אינטרס, כדאי לך, אבל לא מעבר לאינטרס החומרי הזה, כן, אפשר להגיד ככה. אף תעלנה בידך מידות ההסתפקות והענווה והקנייה וכל מידה טובה, ואיתן הרצת הסיבה הראשונה, שאת הריצנה לא למען תכוננך רצון ותסיר מעליך קצפה, כי אם למען תוכל להידמות לשכל הפועל. טוב, שאלה, יש מקום לתפילה מבחינתו? בוודאי שלא. בוודאי שלא, זה מושגים זרים לחלוטין. כן? מי, השכל הפועל? כן, כן, זה הנציג הקרוב שלו. מחפשים שגרירות, הנה זה מה שקרוב, כי כל השאר זה שחלים נבדלים, והוא עצמו, אם בכלל יש דבר כזה, מי שמע עליו ומי ראה אותו ומי כלום, אי אפשר. לבחור תמיד באמת, כי האמת זה באמת קריטריון חשוב גם עבור הפילוסוף, לתת לכל דבר את תואריו הראויים לו, זאת אומרת אפשר להגדיר את הדברים, אז אנחנו עוסקים למעשה בהגדרה של מושגים מופשטים, כי זה מה שמעניין את הפילוסוף, להגדיר את הדברים ככה, ולראות כל דבר כמו שהוא באמת, כי כל אלה הם מתכונות השכל. והדגש כאן זה מתכונות השכל, ולא שום קשר עם המוסר. כן? וכאשר תגיע מחשבתך לאמונה הזאת, אל תחוש באיזה מין ממיני העבודה אתה עובד לאלוהה או איך תתפלל ואיך תשבח באיזה דיבור, באיזה לשון ובאילו מעשים. כי מה זה יעזור לך? כלום. ואם תרצה בדלך דת, אם תרצה, יכול להיות שמבחינה חברתית כדאי לך, כן? זה גם אולי יקנה לך שליטה על כל המון הזה שלא ברור לו בדיוק מה הוא אמור לעשות במודל הזה, אז אתה תהיה ראש הכנסייה המקומית, כן? לשם העבודה וההרצה והשיבוח ולמען התנהגותך, אתה במידות טובות והנהגת ביתך ובני ארצך בהן. הנה. אם מקובל אתה עליהם, או קח לך לדעת את אחת החוקות השכליות שהונחו על ידי הפילוסופיים בחיבוריהם. יכול להיות גם דעת רציונלית לחלוטין, זה הרי מי שזוכר קצת המהפכה הצרפתית. זה מה שניסו לעשות. להמציא דת רציונלית. העיקר שתהיה בראש. ושים מגמתך וכוונתך זיכוך נפשך כללו של דבר. אחרי שיגך את הידיעה הכללית של הדברים לפי אמיתתם. בקש לך זוך על לב ככל אשר תוכל, ואז תגיע על מבוקשך שהוא ההידבקות ברוחני ההוא. זאת אומרת, בשכל הפועל. ואז ייתכן כי הרוחני ההוא ינבא אותך ויודיעך תעלומות על ידי חלומות אמיתיים וציורי דמיון נכונים.
אחרי שהצגת, תבקש את
הסוף. אולי, אבל זה סתם כדי להגיד לו.
בכל זאת מאמינים במשהו
שלא תכלי. כפי שאמרתי, זה הפילוסוף המוסלמי, כן, אז צריך לעשות פשרות לפעמים בחיים. אבל תוך כדי הדברים אנחנו מבינים בדיוק מה באמת חשוב, מה עיקרי. הדבר העיקרי זה השכל הפועל. הדברים התפילים מסביב, אם זה מעניין אותך, אם זה משעשע מישהו מסביבך, אז בסדר. טוב, עד כאן התשובה הראשונה של ההצגה של הפילוסוף, כן? יש סיבה ראשונה, יש מי הסיבה הראשונה הזאת מתגלגלים כל מיני גלגלים וכל מיני שכלים, וזה עד שמגיעים לשכל הפועל, זה מה שאתה יכול להשיג. כל שאר הדברים או שהם לא קיימים או שאין להם שום חשיבות, זה לא מה שיביא אותך. תברר לעצמך אמיתת הדברים מבחינה שכלית. מה הכלי שעומד לרשותך? השכל שלך. בסדר? טוב. עונה לו המלך. רואה אני דבריך נכוחים, אבל הם אינם נאותים למה שאני מבקש. שהרי יודע אני כי נפשי זכה. וכל רצוני להפיק רצון מהאלוה. אתה דיברת איתי על דברים מאוד מאמינים. אבל בין הדברים, בין הדברים שאמרת, משתמע שאני טעיתי לחלוטין ואני לא חש ככה. אני חושב שאני בדרך הנכונה. ובכל זאת, הלא הוגד לי כי מעשי אינו רצוי. אם כי כוונתי רצויה. ולא התחסת לדבר הזה בכלל. יש איפה בלא ספק מעשה הרצוי מצד עצמו. לא מצד כוונת עושהו. כי אם לא כן, מה לנוצרים ולמוסלמים אשר חלקו ביניהם את העולם המיושב, נלחמים זה בזה, אם כי כל אחד מהם עבד את האלוהה מתוך כוונה זקה, ונהג נזירות ופרישות, וצם, והתפלל, ויצא למערכה במגמה להרוג את חברו, והאמינו כי יש בזה צדקות גדולה והתקרבות אל האלוהה, ובהילחמם זה בזה מאמין כל אחד מהם כי במותו יזכה לגן עדן. הלו, הצדקת שניהם גם יחד נמנעת אצל השכל. מה? כן? כן? זאת אומרת, אומר לו הכוזרי, אני הבנתי את מה שאתה אומר. אתה דיברת על עולם רוחני לגמרי, שהכל תלוי במחשבה, בשכל. אני מחפש בינתיים הרמוניה. אני עושה דברים. אתה לא התייחסת לדברים האלה, כן? וחוץ מזה, אני רואה שיש כמה וכמה דתות, כן? שאומרים דברים שונים לחלוטין ממה שאתה טוען. זה אומר שיש משהו אחר שמניע אותם. אם זה לא השכל שמניע אותם, אלא האמונה שלהם, אז איך אתה מסתדר עם הדברים האלה? אתה לא דיברת בכלל על כל הדברים האלה. מבחינתך, יש רק שכל. כל שאר הדברים אתה ביטלת.
לא ממש מקשה על הקהל.
בוודאי, זה בסגנון...
זה קושה מאוד
רצינית. זה קושה מאוד רצינית.
אני לא יודעת
אם המניע בני אדם. יכולים להמציא להם, בדו להם דתות. כן. בדו להם
כל
מיני דתות. וגם הדברים
האלה הם
מונעים
ונלחמים
ומתים
וכל הדבר הזה. מה זה מעניין אותי בכלל? אני כאילו,
כן.
אני...
הטענה של הפילוסוף שהאדם הוא מכונה...
חושבת.
בסדר. אני רואה שלא. זה לא השכל שמניע אותו. אינסטינקט. תחושות, רגשות.
הוא לא שאל על אנושות ככלל, הוא שאל אני.
כן, אבל הוא נציג נאמן של הדברים האלה, אומר, אני עושה. אצלך לא עושים, מתבוננים.
זה עשייה שלי.
לא, זה לא עשייה, זה התבוננות מבחינתי.
זה גם עשייה.
אני צריך לפתור בעיות, כן? באים אליי, שואלים שאלות. אני המלך. בסדר, צריך להגיד כן, לא, כן וזה. איפה זה אצלך?
זה אמור בעצמו אישית. התחיל בזה, שאומרו לו, מעשיך אינה מצוי.
כן, זה באמת.
זה בגלל זה כל השאלה.
נכון, נכון. לא, מה שאומר המלך, המציאות סותרת את כל מה שאמרת. אני חי כאן. המציאות היא מציאות של אלימות, של אנשים שבאים בשם אמונות כאלה או אחרות. זה לא משנה כרגע, כן? ומה יוצא מזה? מחמות, רצח, גזל, חמאס, זאת אומרת, כל הדברים האלה ש... איפה ההתייחסות שלך? אתה מנותק לחלוטין מהמציאות? אתה יושב, מתבונן, חושב...
אתה אומר...
זה מה שהולך לענות לו, זה התשובה הבאה. מה אומר לו הפילוסוף? לפי דעתי הפילוסופים, אין לזה ולא לזה הרשות להמית את זולתו, שהרי שניהם מכוונים בעבודתם אל השכל. כן? זו טענה מעניינת. אומר לו הפילוסוף, אם אני קצת מתייחס למה שאמרת, מבחינתו יש רק את השכל הפועל. אז אם יש איזושהי כוונה מאחורי מה שהמוסלמי עושה ומה שהנוצרי עושה, זה חייב להיות מכוון לאותו שכל, שכל הפועל, אין משהו אחר. אלא אם כן מישהו יבוא ויגיד, יש להם תיאור אחר של המציאות. בסדר? אבל אם זה התיאור שהם מקבלים, ושוב אנחנו חוזרים לאותה תקופה, הוא מדבר כאן לא למישהו נוצרי שכבר הושפע מהפילוסופיה, ומוסלמי שכבר הושפע מהפילוסופיה. ולכן הוא בא וטוען, בסופו של דבר, תשאל אותם, הם שניהם ידברו על השכל הפועל שלי. אז זה בדיוק הבעיה, אבל אומר לו המלך, סליחה. אתה נראה לי קצת מנותק. זה יכול להיות מאוד מעניין מה שאתה אומר. זה לא עוזר לי בכלום. וחוץ מזה אני יודע מה אני שמעתי בחלום הזה. ואתה לא מתייחס למה שנאמר שם. כן? אני משתדל לעשות דברים, לפעול, ואתה אומר לי, תפסיק לפעול, תתבונן. בסדר? אז אומר לו...
חוזר למידה מסוימת, לא מה שחובר, למסגרת הסיפורית. כאילו שהטענות הפילוסופיות הוא לא... זה לא מספיק חזק בשביל לתעקע אותם, אלא החלום שחלמתי, המסגרת שרבי יהודה הלוי בונה סיפור שהוא כנראה לא היה בדיוק ככה, הוא בורא איזושהי מסגרת סיפורית, והוא נזקק לזה כל הזמן.
ברור. שאלה. מתי הפילוסופים התחילו להתייחס לאינטואיציות? זה המאה ה-20. ולפני זה?
לא האמינו.
מה זה לא האמינו? יש לי אינטואיציה. אחד לא יכול לבוא ולהכיש שיש לי אינטואיציה.
במקרים.
מה זה משנה? זה מקרים, זה מציאות. על פי אינטואיציה, אפשר להגיד זה כמו החלום, כן. על פי אינטואיציה אני הולך לפעול היום. לקבל החלטות. לשנות דברים. לא, זה לא חלק מהשכל.
זה
מה? אומר לו הפילוסוף, אין לי מושג, זה לא שייך לעולמי. אז פירוש, אתה לא מתייחס לכל המציאות, אלא לחלק מהמציאות. אני מחפש מסגרת שיודעת להכיל את כל המציאות, כולל הדברים האלה שאתה אומר. זה כאן כדי להימה. אומר לו, זה נכון, אתה בורח. אתה בורח, אני לא... וכאן הוא שואל אותו בפסקה ד' וכי יש לדעת הפילוסופים טעות גדולה מזו של בעלי שתי הדתות האלה המאמינים כי העולם נברא ובשישה ימים נברא ואומרים כי הסיבה הראשונה מדברת עם איש מבני אדם ואילו הם הפילוסופים ירוממו מעל לידיעת הפרטים ועוד, לפי מעשיהם של הפילוסופים ולפי ידיעותיהם, לפי דרשם את האמת ולפי רוב השתדלותם בזה, מן הראוי היה כי תהיה הנבואה מפורסמת ביניהם ומצויה בתוכם. הועיל והם רק, הם הדבקים ברוחניים. טוב, יש כאן הנחה סמויה לגבי הנבואה, שזה דבר שמקובל על כולם. זה ברור שהפילוסוף יבוא ויגיד אין דבר כזה.
כן, נבואה זה קשר בין העליון לתחתון.
אתה אמרת שהסיבה הראשונה לא יכולה, אני לא יכול לקיים איתה שום קשר, הוא גם לא יכול כי הוא רחוק. בסדר? נו, אבל יש דבר כזה שנקרא נבואה. זה שפה דתית, אנחנו בימי הביניים. כן? בעולם המודרני מישהו יקפוץ ויגיד, סליחה, מה זה ההנחה הזאת? לא רציני.
אולי יקרא לזה אינטואיציה.
וכי יסופר עליהם כי נעשו על ידיהם ניסים ונפלאות ומופתים. ואנחנו מוצאים את החלומות האמיתיים אצל מי שלא עסק לא במדע ולא בזיכוך נפשו. כן? גם הוא חולם ואומר דברים אמיתיים, לא רק הפילוסוף. והיפוכו של דבר, מוצאים אנו אצל מי שישתדל במדע, וגם הוא ממציא דברים לפעמים. ודבר זה הלא מוכיח כי סוד הקשר בין העניין האלוהי ובין הנפשות שונה ממה שהזכרת את הפילוסוף. האמת זה לא פייר מה שרבי יהודה עושה לו, אבל זה בדיוק כדי להנגיד בין השיטה הפילוסופית והשיטה הנבואית. כי זה הדבר הייחודי שיש בישראל. יש הרבה מסורות, חלק אחר כך יזכיר במהלך הוויכוח. אבל יש דבר שהוא ייחודי לישראל, זה הטענה שריבונו של עולם, הבורא, דיבר עם בני האדם. ומיד רבי יהודה הלוי שם את זה כעובדה היסטורית שאף אחד לא חולק עליה. זה הציר המרכזי מבחינת רבי יהודה הלוי, כן? זה לא רמב״ם שמתחיל להתפלסף. הוא קודם כל בא ואומר, אני רוצה לדבר על העובדות ההיסטוריות. יש דבר כזה שנקראת נבואה. זה הדבר, יש נבואה. אתה אומר לי, היום אין נביאים, פעם היה. ואנחנו נושאים את המסורת החיה הזאת שאומרת, פעם היה. זה בדיוק מה שיביא אחר כך את המלך לפנות לחכם אלוהי. מה? לא. לא. מי שדיבר איתו, לפי טענתם,
היה מלאך.
מלאך כבוד. ואצל הנוצרים כמובן שאין שום טענה כזאת.
לא, אבל קוראים לו נביא.
אני יכול לקרוא איך שאני רוצה כל אדם.
אבל הם מתכוונים
לנבואה
על ידי מלאך, ולא
נבואה
על ידי
הבורא.
הבורא.
לנו
יש דיוק אחר לנבואה.
לכן אני אומר, אני יכול לתת איזה שם שאני רוצה לכל דבר, זה לא אומר שמבחינתנו זה נכון. זה נכון.
הם מאמינים שהייתה לנו התגלות.
בסדר?
תדלג רגע למאה ה-21.
כן.
מה ששייך אלינו, העובדה הזאת שהנבואה היא עובדה היסטורית? אתה יכול היום להשמיע טענה כזאת?
כן, זו הטענה היחידה שאנחנו יכולים להשמיע.
עובדה היסטורית?
כן. בוודאי. בוודאי. איזה טענה אני יכול להשמיע? שאני יודע להוכיח את קיומו של האל? לא. אלא שאותו אל התגלה לעם ישראל ודיבר עם בני ישראל.
במעמד
הסיני. לא רק במעמד הסיני.
אז מי שיגיד לך שזה אופיום להמונים, אתה הולך לשכנע אותו שהוא טועה. זה הוויכוח.
אם מישהו אומר שזה, תלוי, יהודי או גוי?
גוי.
גוי. גוי, אני יכול, אני אגיד לו שמבחינתו, הטוב ביותר שיכול להיות שהוא יהיה אתאיס. יש בגמרא שני מופעים של המילה פילוסופיה, פילוסוף. אחד במסכת שבת, בפרק כל כתבי הקודש, בדף קט"ז, משהו כזה, שמת פ"ו, ויש בעבודה זרה. ושם יש הסבר, רש"י מפרש מה זה המילה פילוסוף. יש סתירה בדברי רש"י. במסכת עבודה זרה הוא אומר שזה חכם מחכמי אומות העולם. במסכת שבת אומר מינה. ומניטו אומר, איך יכול להיות שמראה שהיא סותר את עצמו? וכך הוא מסביר. בכל כתבי הקודש הפילוסוף הוא יהודי. לכן הוא מינה.
מינה.
בעבודה זרה זה גוי. ולכן הוא חכם מחכמי אומת העולם. זאת אומרת
שאין בעיה שהוא
יהיה תאיסט. לא, אין בעיה.
זה הייעוד שלו.
זה הדבר הטוב ביותר. כל עוד הוא לא התאיסט, הוא עובד אלילים. עובד אלילים, כי הנטייה הטבעית של האדם זה לזהות כוחות בטבע, ולהגיד, אני צריך לפייס את הכוחות האלה.
אבל חיים, יש לו סתירה עם הדרישה מבני נוח, שאחד מהם זה להכיר שמשה קיבל את התורה מבורא.
כדי לדרוש ממישהו שלא היה בהר סיני, הוא צריך לעבור דרך השלב שהוא אומר קודם כל אין כלום.
זה שלב שני פשוט.
כן, אבל אני לא יכול לדלג.
ומניתו שימין שיש לנו מה להביא ללמוד, ויש לנו ייעוד בזה, אז הייעוד זה להפיץ אתאיזם?
קודם כל. קודם כל שיפסיקו להאמין בשטויות שהם מאמינים בהם, אם הם עובדי אלילים, ואם הם נוצרים שיבינו שיפעו אותם במשך 2000 שנה, וכו'. אני חייב לעבור בשלב הזה, זה קונסטרוקציה לפני שאני בונה משהו מחדש.
ככה מניתו דיבר עם
הנוצרים? לא בדיוק דיבר. הוא לא איתו, הוא דיבר איתם מתוך כבוד, ולא היסס להגיד להם מה שהוא אמר להם. כן, בסדר, אבל זה חשוב מאוד. זה חשוב מאוד להבין.
הוא אמר להם, תזרקו את
הכל תיאטאיסטים? לא, לא, לא. אבל לא, הוא תמיד אמר להם שהוא מכבד מאוד את האמונה שלהם, אבל הוא הולך להסביר להם במה הם טועים. אין קשר. אני חייב לכבד כי אתה בן אדם. עכשיו אתה טועה, אתה טועה. או איתו אותך, כי נתנו לך להאמין שאתה ישראל אמיתי, זה אני ישראל אמיתי, לא אתה.
טוב, זה...
מה מה זה? זה נשמע...
הוא אמר את הלך יהודי, אבל לא אמר את הזרקות כל הזה.
לא, זה אף פעם, לא אף פעם. אבל זה מה שהשתמע. כן?
למה נקרא מין? מין זה
משין. לא, מין זה לא, מין זה מין. כן? מין זה מין, מין זה מין, זה בדיוק אחד שעזב את האמת והפך למין אחר, למשהו אחר. כן? בסדר? אז חשוב מאוד לדעת, אבל מבחינת ההתייחסות לגויים, אי אפשר לבוא בטענות, אתם לא יודעים מה זה נבואה, אתם לא יודעים שהקדוש ברוך הוא התגלה להם. לא, מנעים להם. אלא אם כן הם שמעו דרך ישראל. אז אם הם שמעו דרך ישראל, צריך להגיד להם את הדברים בצורה ברורה, אבל מתוך המסורות שלהם, הם לא יכולים להגיע לתובנות האלה. הם לא חוו את הדבר הזה, זה לא מבחינתם חלק מהחוויה הקיומית שלהם. היהודי יכול לבוא ולהגיד, יש לי בעיה עם המסורת הזאת, אבל זה המסורת שלי. רוצה, לא רוצה, זה המסורת שלי. זה כבר ניסוח קצת בעייתי. זה המסורת שלי. בסדר, אבל זה שפה שמישהו שלא רואה את זה בצורה חיובית מחייבת, קשה לו לשמוע את הדברים האלה. מה, זה בדנ"א שלי? מה? לא, זה מסורת שאני שומע, כי אני שייך לכלל ישראל. תמיד אני יכול לבוא להגיד, אני רוצה להפסיק להיות שייך לכלל ישראל, אבל זה לא נקרא היום. הרבה אנשים באים ואומרים, אני שמעתי שיש דבר כזה, אבל אני אומר, זה לא היה. נפש. זה מה שקורה.
טוב, הם מבחינת תורה גם טוענים שהם ממשיכים את המסורת שהם קיבלו בעצם. דרך איזשהו משליחים. שהם הממשיכים
האמיתים,
המצרים.
המצרים
תמיד.
יש
להם
מסורת. יש להם
מסורת השליחים. שמה? לא הבנתי.
השליחים גילו להם, כמו הנביאים שלנו.
מה הם גילו להם?
הקדוש האלוהים שלהם. עשה סוויץ' ואמר, הם ממשיכים.
לא, 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 לא. לא, לא, יש לכם טעות. יש לכם טעות, אין טענה כזאת באבן גדיון. יש רק טענה אחת באבן גדיון. הישוע בא מן היהודים.
זה גם
מסורת. לא, זה לא מסורת, זה עובדה. הם אומרים להם את האמת. הישוע בא מן היהודים. ואחר כך האמירה הזאתי הפכה להיות לא הישוע בא מן היהודים, אלא הישוע בא מאותו האיש, כי הוא הסמל של עם ישראל.
האמיתי לטעמם.
מה זה האמיתי לטעמם?
כי הם רואים אותו כממשיך.
לא, זה הטעות של היהודי. וזה מניטו הסביר את זה לא מעט פעמים. אסור לנו להשליך מה שאנחנו חושבים על הסיפור שהם מספרים. צריכים להבין מתוך הסיפור מה הם מספרים. זה ההפך. הסיפור שהם מספרים הוא לא הסיפור שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים לדלות מהסיפור. כן? הם לא מדברים על איש היסטורי. הם לא מדברים על עובדה היסטורית, הם מדברים על נושא האמונה שלהם. נושא האמונה שלהם זה אותו האיש שהוא בעל ארבע פונקציות בו זמנית, כן? והוא למעשה עם ישראל כולו. רק שזה הוצג להם בצורה מתאימה לתודעה של הברברים של אותה תקופה, שכולם היו עובדי אלילים. זה מיתוס, זה מיתוס. מיתוס זה, אני לוקח את התכונות של כלל, ואני מסכם את זה על דמות מופתית, שלא היסטורית. ולכן הישוע בא מן היהודים, זה התפנצם, הנה הפסל הזה, הוא נושא האמונה שלכם. ואחר כך הם שכחו את המקור.
יש מישהו בתיאולוגיה הנוצרית שמקבל את הגרסה הזאת, שהוא לא היה איש היסטורי?
כולם.
הוא לא היה קיים?
תיאולוג נוצרי. נוצרי קתולי. צריך לדייק. כן, הפרוטסטנטים זה סיפור בפני עצמי. בסדר, זה אחד מהבעיות שהיה להם עם הקתולים. אבל התיאולוגים הקתולים, כאשר שואלים אותם, איך יכול להיות שהוא בו זמנית נולד בבית לחם ובנצרת? מחייכים. מחייכים. איך יכול להיות שהוא נולד מאישה בתולה? מחייכים. כי הוא לא, זה לא נושא היסטורי, עובדתי, אלא זה נושא של האמונה שלהם, זה משהו אחר לחלוטין.
לא היה קיים דבר כזה?
כל השאלות האלה, אין להם מקום. לא, זה לא אומר שזה סיפורים או לא. מאוד קשה ליהודי לתפוס. במה נוצרי מאמין. בסדר? הוא מדבר במישור האמוני, לא במישור המציאותי. לכן מבחינתו הגאולה כבר כאן. מבחינתו אנחנו כבר ביום השמיני. ומבחינתו אנחנו זה. וכאשר שמים לו את המציאות מול העיניים, אומר, מסתורים. לא, זה התשובה, מסתורים.
איך זה נקלט?
תשאלי אותה. הם חיים בעולם אמוני, לא בעולם מציאותי.
זה מאוד קונקרטי, סליחה על הפלסטיקה, אבל האיש הוא האיש, והבשר זה מה שהכומר נותן.
לא, זה הצמל. מה הוא נותן? חתיכת מצה?
בכל.
לא, זה מצע שהוא נותן לו. זה מצע, ממש. זה סמל. זה סמל, זה הכל משהו מיסטי, מגי כזה.
הם עושים הכל בשביל ההמשיך.
הייתי בלא מעט ביקורים שמניתו התווכח עם כמה וכמה גדולים של הכנסייה, ותמיד זה חזר לאותה נקודה. אחד שהיה מאוד מפורסם בזמנו, דניאלו, שהיה אז ראש הכנסייה בצרפת, כן, שמניתו לא פעם שאל אותו, אבל תגיד לי, איך אתה מיישב את הסתירות? אומר, אין סתירות. וזה היה אדם שמעבר לזה היה רציונלי טהור.
וחכם
מאוד.
זה מגיע לאמונה.
כי הוא עבר למישור האמוני, ומבחינתו זהו, זה סיפור אחר. יש שאלות. יש שאלות, זה צריך להבין את זה. זה מאוד מוחכב, וכאשר הם מבינים שהם נמצאים מול קיר, אז הם אומרים, זה מסתורי, ואתם היהודים לא יכולים להבין את זה, כי אתם חומרים מדי. זה מציאות אחרת לחלוטין, זה לא... לא שמעתי. אני מציע לכם לקרוא, יש ארבע מתוך כל הברית החדשה, יש ארבע אבנגליונים שהם הבסיס. כן? תקראו אותם, תגידו לי מה כתוב שם. מה?
אני מבטא.
לא, זה חשוב מאוד לקרוא את זה פעם. מה? לא להסתכל. תפתחו את האבנגליון של מתי. תראו שמה שהוא בעצמו מתוך הפרק הראשון גם מבינים שזה מיתוס שהולך לספר.
יש
השפעה על
חצי עולם.
נכון, כי באופן טבעי האדם הוא עובד אלילים. אז הנה עוד אליל, שהוא סופר.
זה עדיף
מעובד אלילים. זה לא בעל רקע סתני של אנשים מתורבתים וכו'. כן? זה בא לתת מענה לצורך נפשי מסוים. שוב, אנחנו חוזרים לאותה שאלה, איך אני יכול לקנות לעצמי ממד של נצח? במקום התשובה של הפילוסוף, תדבק בשכל הפועל שהוא לא יודע איפה, תדבק עכשיו באיש ההוא, הוא הרבה יותר קרוב מהשכל הפועל שנמצא בגלגל של המספר 9 או 10. כן? הנה, הוא קרוב אליך. שאלה, למה דווקא הוא היה צריך להיות יהודי? מסתורי. כי זה באמת השאלה שמציקה להם.
לנצחות. למה האיש הוא יהודי בהתחלה?
מה זה בהתחלה? הוא היה יהודי. לפי הסיפור שהם מספרים.
הם מאמינים בזה שהוא
יהודי. לא, הם לא, זה הסיפור שהם מספרים.
גם אנחנו מספרים.
אבל אנחנו חלק מהסיפור. הם, סקנדינבי, מה לא עובד לדבר הזה? בסדר, טוב, נמשיך. הדברים יותר חשובים בינתיים. איפה אנחנו? איפה אחרי כן? אחרי כן אמר הכוזרי בליבו, אתה בטוח? כן, בסדר. אשאל את הנוצרים ואת המוסלמים.
לא
בטוח,
אני מאמין.
מה? כי באחת משתי הדתות האלה נמצא בלא ספק המעשה הרצוי. שוב, הוא מחפש את המעשה. כן? כן? שאלה מעניינת, למה הוא לא פנה לדתות המזרח? למה? הודו, בטח, אני מכיר, הוא אפילו מכיר את המסורת ההודית אחר כך. למה הם לא פונים לבודהיזם וזה, למשל?
למה לא לזורואסטר?
כן?
אולי כי זה היה נפוץ כל כך, אולי זה
שבער
כל כך
משהו. לא, התשובה הרבה יותר פשוטה.
שהם לא מאיימים עליו.
ממש לא. המעשה ההיסטורי לא מעניין אותם. הם רוצים לברוח מהמעשה ההיסטורי. והוא מחפש מישהו שמסוגל ברמה המעשית להסביר לו מה החלום. זאת אומרת, דת שלא מחוברת למישור המעשי, מבחינתו, ולכן הוא זוכה. לכן הוא זוכה. זה מה שהוא עושה. טוב. הוא מחפש בלא ספק מי שיכול להסביר לו המעשה הרצוי. אשר ליהודים, די לי במה שנראה לעין כל, מאותם נתונים בשפל, מעוטי מספר וסנועים על הכל, לכן אני לא פונה אליהם. אני לא צריך לפנות אליהם, גם בזוי, לא? טוב, אז קרא לאחד מחכמי הנוצרים וישאלהו לתורתו למעשהו ויענהו על אז ויאמר לא. אני מאמין כי כל הנמצאים נבראים וכי קדמון רק הבורא יתברך, אשר ברא את העולם כולו בשישה ימים, וכן מאמין אני כי כל האנשים מצאצאי אדם הם, ואחרי כן מצאצאי נוח, ואליו הם מתייחסים כולם. מאמין אני כי האלוה משגיח על הנבראים ומתחבר עם בני האדם, כי יש לפניו כעס ורצון ורחמים, וכי מדבר הוא אל נביאיו, אל חסידיו בהראותו, בהיראותו ובהגיעלותו עליהם, והוא שכן כבוד שכן כבוד בקרב ציבור אחד אשר בו בחר. כללו של דבר, מאמין אני בכל מה שסופר על כל אלה בתורה ובספרי דברי הימים לבני ישראל, אותות אשר לא ייתכן לכפור באמיתתם, כי מפורסמים היו והתמידו זמן רב ונגלו בהמונים גדולים. טוב, עד כאן, עד כאן, עד כאן, עד כאן, עד כאן, עד כאן. אולם, אולם, בסוף דברי ימיהם, בני ישראל כבר, בדור האחרון לבני ישראל, נתגשמה האלוהות, והייתה לעובר בגוף של בתולה, מה הוא? ממשפחה רמה בישראל, והיא ילדתו, אנושי בנגלה ואלוהי בנסתר, נביא שלוח בנגלה ואלוהה שולח נביאים בנסתר, והוא המשיח. אתם רואים כבר את הירבו בין המושגים? הנקרא אצלנו בין האלוהים, הנה עוד מושג. יש לו ארבע פונקציות, כן, בסך הכל. והוא האב, והוא הבן, והוא הרוח הקודש. והנה אנחנו מייחדי האלוהה באמת, כי אם בלשוננו מופיע השילוש. והננו מאמינים כי משיח זה שכן כבוד בתוך בני ישראל, כשם שדבק בהם העניין האלוהי עד אותה שעה ללא הפסק. אולם אחרי אשר מרו המוניהם במשיח זה וצלבוהו, התחיל הקצף האלוהי ניתח על המונם, והרצון האלוהי התחיל שורה על היחידים אשר הלכו אחרי המשיח, ואחרי כן על האומות אשר הלכו אחרי יחידים ההם, ואנחנו איננו מן האומות ההם. זאת אומרת, הוא אומר, אני לא יהודי במקור, כן? ואם אמנם איננו מזרע בני ישראל, ראויים אנו יותר מהם לקרא בני ישראל. זו הטענה של הקולטייה, וירוס ישראל. כי אנחנו הולכים אחרי המשיח ואחרי שליחיו מבני ישראל, כמה פעמים הוא מדגיש אשר היו 12 במספר, שכן באו הם במקום השבטים. כן? וגם אמריו מבני ישראל הלכו אחרי אותם 12, והם היו כמחמצת לבני העדה הנוצרית, אשר נעשו ראויים למעלת בני ישראל, והיא לנו הניצחון ונפרוץ בכל הארצות. וכל האומות נקראות על הדת הזאת ומצוות לקיים מצוותיה. על איזה מצוות הוא מדבר בנצרות? אין שום מצוות בנצרות. אז אפשר להגיד זה הקרדו הנוצרי, העיקר האמונה שלהם, אבל זה לא במגיעת דרך של מצוות, אלא זה פשוט האמונה באותו האיש והפולחן המצווה, כן? ואלו הן, להעריץ את המשיח ולרומם את הצלב אשר נצלב עליו וכדומה, אשר לדינינו ולמוסינו מצוויי שמעון השליח הם. מי זה היה שמעון השליח? איפה הוא היה? איפה הוא היה? ברומי, זה המייסד של הכנסייה ברומי. פייר בלעז. כן, וחוקינו לקוחים מן התורה. כן, זה פייר. כן, פטרוס. וכדומה אשר לדינינו ונימוסינו מציווי שמעון השליחם וחוקנו לקוחים מן התורה, בה אנו הוגים תמיד וממעיטותה אין להטיל ספק, כי נתונה היא מאת האלוהה, הוא כבר נאמר באבנגיליון מפי המשיח, אני לא לסתור מצווה ממצוותיה באתי, כי אם לחזק את כל מצוותיה ולהשכן. בסדר. מה?
מצד אחד אמרנו ש...
כי היה ויכוח גדול בין אותו פטרוס והחבר שלו בתוך החבורה, יעקב, ומחלוקת שנמשכה כמה עשרות שנים, הוא לא רצה לבטל את המצוות ולא לחייב את הגויים גם לקיים את המצוות, השני רצה לבטל, בסוף, בסוף, מי שהכריע זה מייסד הנצרות האמיתית, שהוא שאול, כן, שהחליט שאין הבדל יותר בין גויים ובין ישראל, כל המצוות בטלות, זה מהשנה אחרי זה. טוב.
זה הרבה יותר
נוח. כן, אם מחפשים נוחות, מחפשים נוחות, ודאי שכן. טוב. עד כאן הצגת הדברים, וזה נאמן לתיאולוגיה של הנצרות הקתולית. ודאי, הפרוטסטנטים עוד לא היו. כן. אז באורתודוקסיה של למיניה, לזה הוא לא הכיר. בסדר? אז אומר לו המלך. דת כזאת אינה מניחה מקום להיגיון. איפה הרציונל? גדולה מזאת, ההיגיון מחיק רוב הדברים שאמרת. למה? מה אמרת?
כל
הסיפורים האלה, מה זה? כן? אולם לאחר שנתעמד דבר לאדם על פי מראה עיניים ובניסיון, עד אשר יאמין בו כל הלב ולא ימצא מוצא כי אם להאמין בדבר אשר נתעמת אצלו, ימציא תחבולה דקה נגד ההיקש ההגיוני למען יקרב את הרחוק ההוא. טוב, אתה אומר בפה מלא, כל מה שאמרתי לא רציונלי. לא, לא, לא ניסית אפילו להסוות את זה. לפי ההצגה הזאת זה ברור, כן? עכשיו, באמת יש שאלה. מה אני עושה? אם אני יודע, מתוך הבירור השכלי שלי, שאני לא רוצה לוותר עליו, שהדברים הם בלתי הגיוניים.
הוא בבעיה, כי ברגע שהוא אמר שהחלום שלו, שהוא רואה את מצד אחד הוא בא כאילו כמו פילוסוף, הוא אומר, אני אין לי פה היגיון, ומה שאתה אומר זה
שאילו. מי? הכוזרי אומר, אני לא מוכן לוותר על ההיגיון.
היגיון, כן, אבל נכון, אבל הוא בא, מה
הטענה
הבסיסית? הוא אומר, יש לי חלום. מה זה חלום?
זה משהו מהמציאותי מבחינתי.
כן,
זה
לא דבר
בר
הוכחה.
לא קשור להוכחה.
בא בשם מציאות שהיא יותר נכנה לזה, יותר רוחנית, נפשית, רוחנית, לא
חדאית, תקרא לזה. לא, לא נפשית וחדאית, מבחינה חווייתית, אני חוויתי משהו. אף אחד לא יכול להתכחש לחוויה הזאת. אתה הצגת לי משהו יפה מאוד, אבל איפה השכל? למה כדי להאמין בדבר שלך, אני צריך לוותר על השכל שלי?
אבל גם בחלום יש לי מציאות.
למה היא מציאות? זה מציאותי מבחינתנו.
לא, חלום, יש לו אלמנטים, הוא לא
חייב
להיות
מחובר
למציאות.
יש לו אלמנטים
שקוראים
את
זה
גם ראי,
לא
רצה לה. אנחנו לא במאה ה-19 עם פרויד. אנחנו ברמה של החוויות. בסדר, אבל הוא לא... זה לא המישור כאן. כאן הוא בא ואומר, אני שמעתי אותך, מה שאתה בקש ממני קודם כל זה לוותר על השכל ועל ההיגיון. לא מוכן. לא מוכן. למה? אתה לא יכול להוכיח לי שהשכל וההיגיון זה דבר לא, לא חשוב, זה חשוב, עובדה. ככה אני, איך אני יכול לברר את אמיתות הדברים אם לא דרך הבירור השכלי שלי? כן? אז הוא אומר כאן, הן ככה יעשו גם חכמי הטבע בכוחות המופלאים הנגלים להם בראשונה, כוחות אשר אילו סופר עליהם לחכמים האלה לפני שראו בעיניהם, היו כופרים במציאותם, אולם אחרי אשר ראום יתחכמו וימצאו להם סיבות, אם במערכת הכוכבים ובכוכב הרוחנים, ולא ייתחו את אשר ראו ביניהם. זו השיטה המדעית הפשוטה. כן? למה אתה רוצה שאני אבטר על הדבר הזה? איך אני יכול לברר אמיתות הדברים? מישהו בא ואומר לי, אתה יודע יש פרח כזה וכזה וכזה, ואני לא, אף פעם לא ראיתי את הפרח הזה. אז מה נשאר לי לעשות? להאמין שמה שהוא אומר זה אמת. על סמך מה אני צריך לתת לך את האמון הזה? לא יודע כרגע, או שכן או שלא. זה שונה לחלוטין ממישהו שבא ואומר, אתה יודע, הייתי בהימלאיה, שם ראיתי, וגם צילמתי. הנה, תראה. זה כבר ידיעה מסוג אחר. אני תמיד יכול לבוא ולהגיד, אולי זה הצילום המזויף או לא. אבל אם בדקתי לי, זה לא מזויף, זה אומר שפתאום אתה מספר לי סיפור, ומוכיח את אמיתות הסיפור. אצלך אמרת סיפור, יפה. איפה ההוכחה? של אמיתות הסיפור, לא של מה שיש בתוך הסיפור, התוכן עצמו. ואתה מבקש ממני לוותר על השלב הזה? לא מוכן? לא מוכן. אבל אני איני מוצא דעתי נוטה לקבל את הדברים האלה כאמיתיים. כי חדשים הם בעיניי. ולא גדלתי עליהם, זאת אומרת, אין לי מסורת כזאת, אני לא שייך למסורת הזו. עליי מוטלת איפה החובה לחקור את הדבר עד תכליתו.
אבל הוא אומר בעצמו, במשפט קודם, שהבן אדם ימציא תחבולת דרכה נגד ההיקף הגיוני.
נכון.
למה נקרא את הרחוק ההוא.
נכון.
זאת אומרת, יש מנגנון אצל האדם.
ברור.
שהוא לוקח משהו שרחוק אצלו.
כן.
ונגד ההיקף הגיוני.
נכון. ואומר לו, אני לא מוכן לשחק את המשחק הזה. אמנם יכול להיות שאצל המונים זה עובד. אבל סליחה, אצלי זה לא עובד, לא מתקבל על הדעת, לא רוצה לשחק את המשחק. תביא הוכחה לנכונות, שוב, הוכחה היסטורית, כן? לנכונות הסיפור. ניקח דוגמה, נסיים בזה. בא ילד, סליחה, ילד שחי על אי בודד, עם ההורים שלו, בסדר? מדבר שפה כלשהי. יום אחד חוזר הביתה, מתחיל לדבר בשפה אחרת. בודקים ההורים, מצאים נורווגית. מאיפה אתה יודע לנורווגית עכשיו? ומתחיל לספר סיפור. באו מבקרים באונייה, לימדו אותי לנורווגית. שאלה, האם הסיפור הזה אותנטי או לא? או זה המצאה של הילד? למה?
כי הוא מדבר
עוד שם נורבטה,
יש
עובדה
שהוא מדבר
נורבגית.
אבל הוא המציא שפה, אולי.
יכול להיות שהוא המציא שפה. אבל הסיפור הוא אותנטי מתוך הסיפור עצמו, לא מתוך התוכן. מה?
יש
לו להחליט
להודיע נורבגית.
לא, 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 לא. כי אחד שלא ידע שום דבר על נורבגים לפני דקה, ועכשיו אומר משהו עליהם, סימן שהוא אכן פגש אותם. כי איך הוא המציא את זה? אני יכול להמציא דברים שהם בחלק או בפריפריה של מיתן הידיעות שיש לי. למשל, בילד מכנסיים קרועים. מוישה דחף אותי ונפלתי. זה אמיתי או לא? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, יכול להיות שהוא נפל לבד או שהוא עשה שטויות וזה. כי זה הגיוני מבחינתו להמציא תירוץ כזה. לכן מתוך הסיפור עצמו אני לא יכול לדעת אם הוא אמיתי או לא. אבל הסיפור השני? זה מה שהמלך מבקש מאותו אדם. בבקשה. זה סיפור שנראה לי, מה זה לא, אלף לילה ולילה, זה יותר מזה. בבקשה, תביא. מתוך הסיפור לא משתמע שהוא אמיתי. תביא הוכחה. מעניין שהוא לא נותן בכלל לענות, כי מה? כי אין להם תשובה, כי זה מסתורין. כי אנחנו עוזבים את המישור המציאותי ועוברים למישור האמוני. ובמישור האמוני אין צורך בשום הוכחות.
אנשים שפתאום מבינים שפה שאין להם דרך לדעת, שטענות של גלגולים וכל מיני דברים, תוכיח את זה, איך אתה תיקח את זה בכלל?
לכן זה שייך למישור האמוני. לא למישור המציאות.
לא, אם בן אדם מדבר את השפה ולא...
עזבי, עזבי.
היו מקרים, היו שקראתי כאלה
דברים,
לא יודע.
אני יכול לתת אפילו סיפור שמניטו סיפר בעצמו, שפעם גייר בחורה, מוצא גרמני, בת של צדיקים כאלה, לא, נכדה של צדיקים כאלה, כן? וכאשר היא לימדה באולפן לגיור, למדה אצל באולפן הגיור, כל המורים שלה היו ספרדים. היא למדה את כל הברכות לפי המבטא הספרדי, לפי הנוסח הספרדי וזה. נכנסת למקווה, יוצאת, מברכת, במבטא אשכנזי שאין כדוג מתו. הדיינים מסתכלים אחד על השני, לא מבין מה קורה פה, אומרים לה, שוב, תתכנסי למזווה, תברכי עוד פעם. זה דיוק, זה עובדה, וגם בפעם השנייה זה היה ככה. לא, עכשיו, לכי להסביר את הסיפור הזה.
זה היה לפני כן הייתה ב...
לא משנה, אז אפשר להגיד גלגולים וזה, ולא משנה מה. אבל, הנה, יש עובדה מציאותית, ואף אחד לא מסוגל להסביר את זה. אז מה? אז אני אבוא להגיד, באמת, הנה, יש תורת הגלגולים וכו' וכו'. זה, מניטו אומר, זה שייך למישור האמוני. גם אם אני הייתי שם, זה שייך לעולמי, כי אין לי הסבר רציונלי. בסדר? אומר לו, כאן המלך, סליחה, לא מקבל. נשמע עכשיו את המוסלמים, זה שבוע הבא.
לא, אבל לא איזה דחיית רציונליות. אנחנו לא...